רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
לנהל רשת מחשוב ארגונית זה קשה. לנהל רשת מחשוב בארגון של עשרות ומאות אלפי עובדים זה כבר אתגר בקנה מידה אחר לגמרי. הטכנולוגיה של תופין הופכת את התכנון, הניהול וההבטחה של רשתות כאלה לאתגר בר ביצוע. ויש לו הוכחות. כרבע מחברות הפורצ'ן 500 בעולם משתמשות במערכות של תופין. לתופין שני מרכזי פיתוח, אחד בתל אביב והשני בקרמיאל, ומגייסת מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA. לפרטים נוספים והגשת קורות חיים, בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. באחד הפרקים הקודמים דיברנו על כיבוש ארץ כנען. נלך רגע אחורה. סך הכל הסיפור המקראי יש בו היגיון מאוד חזק. יש בו נרטיב, יש בו סיפור. תקופת האבות, שהיא קצת עמומה, אבל יש בה סיפורים יפים, מיתוסים. העם יורד למצרים, עובר דור, יוצא ממצרים, עובר עוד דור, נכנסים לארץ, כובשים את הארץ, אחר כך תקופת השופטים, והעם מתגבש לכדי מלוכה חזקה. סך הכל, נשמע הגיוני, כבר אמרנו את זה בעבר. אבל בואו נעצור רגע. בואו נדבר על תקופת השופטים. אנחנו הרי לא מדברים על שופטי בית המשפט העליון של היום, מדובר על שופטים במובן של מנהיגים. אז התקופה הזאת, תקופת הביניים הזאת, האם היא התקיימה בכלל? הרי בסדר ההגיוני, בהיגיון הפשוט, נשמע מאוד הגיוני. כדי לנסות לברר מה זו התקופה הזאת, האם היא התקיימה בכלל, מה ההיגיון שלה ברצף הסיפורי, ואולי גם ברצף הארכיאולוגי, נמצא איתנו שוב באולפן, פרופסור ישראל פינקלשטיין מאוניברסיטת תל אביב, מה שלומך?
שלומי טוב מאוד, יותם, אני מקווה ששלומך טוב.
אני מצוין.
ששלום המאזינים טוב.
זה בטוח. זה בטוח, אם הם איתנו, כנראה.
יפה.
אז פרופסור פינקלשטיין, תקופת השופטים, על זה אנחנו הולכים לדבר היום.
כן, אנחנו מדברים היום על תקופת השופטים, יותם. אתה תיארת את מהלך המחשבה של מחברי המקרא. איך אנחנו זורמים.
אני עזרתי להם פשוט באיזשהו.
לא, תיארת את זה.
בעריכה, כן.
עשית את זה מאוד יפה. איך אנחנו זורמים מתקופת האבות, אל מצרים, אל הכיבוש, אל המלוכה, אבל בין הכיבוש והמלוכה יש פרק זמן. בפרק הזמן הזה קיים גם ארכיאולוגית. זאת אומרת, זה לא דבר לגמרי מומצא. מה זאת אומרת? אין, דיברנו על הכיבוש, שאין כיבוש במובן הפשוט של המילה, הליטרארי של המילה. אבל הייתי אומר את זה כך. בין חורבן הרי כנען, שהתרחש בסוף המאה ה-12 לפני הספירה, לבין צמיחת המלוכה בישראל, שהתרחשה ביהודה ובישראל לקראת סוף המאה העשירית, במחצית השנייה של המאה העשירית, יש 200 שנה. אלה 200 השנה שאנחנו מכנים בארכיאולוגיה בשם תקופת הברזל המוקדמת, או תקופת הברזל א'.
וצריך למלא אותה בסיפורים.
זהו, והשאלה, זאת בדיוק השאלה. השאלה הגדולה, האם אפשר לעשות את ההשוואה, את החיבור בין תקופת הברזל א', שהיא, הייתי אומר, פרק הזמן שבין חורבן הרי כנען לצמיחת המלוכה, לבין הסיפורים על השופטים בספר שופטים. האם הייתה תקופת השופטים?
האם הייתה תקופת השופטים, פרופסור פינקלשטיין?
תכף נראה.
זאת אומרת, לא כל כך פשוט.
ייקח קצת זמן לדבר על כך ולברר. אז בואו נתחיל יותם קצת מרקע לספר שופטים. אז ראשית צריך לומר שספר שופטים, היצירה הזאת, שהיא יצירה מרתקת כמו כל הספרות המקראית, היא חלק מן ההיסטוריה הדויטרונומיסטית. כבר דיברנו על כך בעבר. כלומר, ספר שופטים הוא הספר השני ברצף מיהושע עד ספר מלכים ב', שישה ספרים, שהם ההיסטוריה שנכתבת על פי, הייתי אומר, ההיגיון התיאולוגי של מחבר ספר דברים, דויטרונומי. ולכן במחקר קוראים להיסטוריה, ההיסטוריה על פי ספר דברים, ההיסטוריה ה... דויטרונומיסטית, על פי ספר דברים.
הדברימיסטית.
הדברימיסטית, יפה, אני קונה את ההגדרה הזאת. אז צריך לשים לב לספר הזה. לפי דעתי, המאזין צריך לפתוח את ספר שופטים וללכת לפסוק האחרון.
האחרון דווקא?
הפסוק האחרון מסביר הכל.
אוקיי.
בפסוק האחרון כתוב, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה.
זה איזשהו רטרוספקטיבה.
רטרוספקטיבה והקדמה למה שעומד להתרחש מיד. כי בספר שמואל אנחנו מיד ניכנס למהלך שמוביל אל הקמת המלוכה, אל שושלת בית דוד, שהיא כידוע אחד העניינים המרכזיים של עולם התנך, של ההיסטוריה על פי ספר דברים בוודאי. עכשיו, הספר עצמו, ספר שופטים, יש בו יצירות שונות. החלק שאנחנו הולכים לדבר...
הוא מאוד סיפורי, נכון? יש בו המון...
הוא נפלא, כן, בגלל
אגדות
זה.
אגדות כאלה ומיתולוגיות, וכל נכון. אחד זוכר את אהוד בן גירה דוחף את החרב לעגלון השמן, ואת דבורה הנביאה.
יעל עם המכה והורגת כן. את סיסרה, וגדעון עם הלוחמים המלקקים במים.
כן.
הסיפורים הם סיפורים ממש נפלאים, כן, הם באמת סיפורת במיטבה, לפחות בחלקים גדולים מאוד שלהם.
שמשון, שכחנו, אתה יודע.
כן, אבל שמשון, תכף אנחנו נשים אותו, נעשה הפרדה בין הסיפורים הראשונים שהזכרנו ובין שמשון והדברים האחרים. Okay. אז בוא נגיד כך, בספר שופטים יש כל מיני חומרים. יש שם הקדמה בפרקים הראשונים, שאיזה מין הקדמה תיאולוגית כזאת, מה קורה, הנה בני ישראל חוטאים, ואז יש מוסב עליהם עונש, וזועקים אל האלוהים וכדומה, והוא מושיע אותם. אחר כך יש סיפור של השופטים המושיעים, ולאחר מכן יש איזה מין כמה קטעים, שיש מה שנדבר על זה בהמשך, השופטים הקטנים נקרא להם. ואז יש מחזור סיפורי שמשון, פרשת הגירת שבט דן, ופרשת פילגש בגבעה, פרשה נוראה,
כן.
שחותמת את ספר שופטים. החומרים האלה הם לא מאותה תקופה. אני רוצה להתחיל לומר את זה. כלומר, גם אם ספר שופטים הוא חלק מההיסטוריה הדויטרונומיסטית, על פי ספר דברים, שעל פי רוב החוקרים, הנוסח הראשון של אהובה אל הכתב, בסוף המאה השביעית, בימי יושיהו בירושלים ביהודה, למרות שאנחנו אומרים את זה, לא כל החומרים בספר הם מפרק זמן זה, יש בספר גם חומרים מאוחרים יותר. כולל בסיפורים שאנחנו נדבר עליהם, סיפורי המושיעים. עכשיו, אנחנו נתרכז היום בסיפורי המושיעים. כיוון שקשה מאוד לדבר על ספר שופטים כמקשה אחת, כן. כי הסיפורים הם באופי שונה. אז אנחנו נתרכז בסיפורי המושיעים. והם המעניינים לענייננו, גם כדי לענות על השאלה ששאלת בהתחלה, האם יש תקופת
כן.
בפתיח שופטים. עכשיו, הסיפורים האלה, סיפורי המושיעים, זה ז'אנר מאוד מאוד מסוים שחוזר על עצמו באיזו צורה מעגלית כזאת.
סוג של פורמולה ממש.
כן, פורמולה תיאולוגית, צריך להגיד, היא תיאולוגית, מה היא אומרת הפורמולה הזאת? ובכן, היה כך וכך, בני ישראל לא שמרו אמונים לאלוהיהם, בני ישראל חטאו, אלוהי ישראל זעם על חטאי עמו, הוא הביא עליהם עונש בצורה של איזה משעבד, או איך פגיעה בהם מאיזשהו, הייתי אומר, גורם עוין, ואז הם נזעקים וצועקים אל האלוהים כדי להושיע אותם, ואלוהים שולח להם מושיע, יש ישועה, ולאחר מכן כל המחזוריות הזאת, כל הסייקל הזה מתחדש אחרי כך וכך שנים, שוב חטא ושוב עונש ושוב צעקה ושוב ישועה, וכך זה מתגלגל.
אני פעם אמרתי שזה בדיוק הפורמולה של החגים היהודים. רצו להרוג אותנו, זעקנו לאלוהים, הוא הציל אותנו, בוא נלך לאכול.
אוקיי.
דומה.
למדתי משהו עכשיו. אז, וכל זה למה? כל זה בעצם, יש לו מטרה. המטרה מובילה על הפסוק האחרון. כן, על הפסוק האחרון. זה לא טוב הסיפור הזה. הסידור הזה לא עובד, כן? הסידור הזה שאנחנו, יש לנו כל מיני שופטים, מושיעים מקומיים כאלה, זה, לטווח ארוך זה לא עובד, צריך בעצם לפנות אל מלך. אז בימים ההם, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, ראו מה יכול לקרות במצב כזה, ואז אנחנו פונים בעצם אל סיפור הקמת המלוכה.
חיבור פוליטי מדהים אגב, של סיפורים למציאות פוליטית, לאינטרסים פוליטיים.
תמיד במקרא.
כן.
החלקים ההיסטוריים במקרא, אני עוזר רגע אחד את ספרות החוכמה וספרות החוק וכדומה. החלקים במרכאות או בלי מרכאות, ההיסטוריים במקרא, יש להם תמיד מגמה. הסופרים האלה, אני אומר לתלמידי הרבה פעמים, תראו, לקרוא את הטקסט המקראי כפשוטו, זה בעצם חוסר כבוד למחברים.
כן.
כי המחברים היו כל כך מתוחכמים, זה דורש מאיתנו תחכום בלתי רגיל כדי לנסות להבין מה הם מנסים למסור לנו. כי תמיד בסיפורים האלה יש מסרים בשני כיוונים, מסרים תיאולוגיים ומסרים אידיאולוגיים שיש בהם מרכיב טריטוריאלי. וגם היום אנחנו נראה, שיש תמיד מרכיב טריטוריאלי, ובעצם זה מלווה אותנו, את היהודים, את היהדות עד היום.
כן.
וזה לא מקרה, כי בסופו של דבר אנחנו כן ספגנו את שני המסרים האלה, בצורה סמויה או גלויה, מהמחברים המתוחכמים האלה, עובדה ש... 2700 שנה ויותר לאחר מכן, אנחנו עדיין הולכים חורשים בתלם שלהם.
אנחנו יושבים פה, ולא במקום אחר, לא באוגנדה, בוא נגיד.
נכון, ומה שמטריד אותנו היום בחיינו, הם בדיוק הדברים האלה, הצד השאלות התיאולוגיות והשאלות האידיאולוגיות, כולל טריטוריאליות.
ואיך הן מתחברות.
ואיך הן, בדיוק. זאת אומרת שבעצם הם יושבים עכשיו...
בקיצור, פרופסור ישראל פינקלשטיין, כלום לא השתנה.
יושבים מחברים ובהנאה גדולה משוחחים ביניהם על הצלחתם המדהימה. אני לא חושב שיש בכלל בהיסטוריה של האנושות מחברי ספרות קדומה שהמסרים שלהם מחזיקים כמעט 3,000 שנה. זה דבר באמת יחיד ומיוחד. אז אנחנו נעסוק היום בסיפורי השופטים, השופטים המושיעים והשופטים הקטנים. כלומר, בפרקים ג' מפסוק מסוים שמתחיל סיפור אהוד עד סוף פרק י' ב', זאת הזירה שאנחנו משוחחים עליה. ושם הסיפורים המפורסמים, כן? בוא נלך רגע אחד לפי הסדר. אז אהוד, ברק ודבורה, גדעון, פרשת אבימלך, שנדבר עליה, כן או לא, חלק מסיפורי המושיעים, וסיפור יפתח, והשופטים הקטנים. עכשיו אני רוצה רגע אחד שנשוחח על איזה מין רקע כללי לסיפורי המושיעים, כדי לתת את הפלטפורמה לכל המאזינים, להבין איפה אנחנו נמצאים. ובכן, לפני כ-60 שנה היה חוקר גרמני, הרבה מהתיאוריות הגדולות של חקר המקרא, אתה יודע, באות מגרמניה, כי היא בעצם עוד מהמאה ה-19, הייתה המעוז הגדול של חקר המקרא, והיה מלומד בשם ריכטר, שהוא כתב חיבור מאוד מאוד משפיע, והוא טבע את המושג הזה, ספר המושיעים. כלומר, לפי דעתו, בבסיס ספר שופטים, יש מסמך קדום, והמסמך הזה הוא ספר המושיעים, הוא תיארך את ספר המושיעים למאה ה-9 לפני הספירה, אנחנו עוד נדבר על זה, בהמשך הוא שם לב לכמה נקודות מעניינות, אבל אולי הוא לא, אני הייתי מציע תאריך קצת שונה, לחיבור. לאחר מכן הוא הבין כמובן, וכל החוקרים שבאו לאחריו, כל מחקר המקרא המתוחכם הביקורתי מבין שיש מסמך קדום, הולכים כך או כך עם ריכטר הזה על ספר המושיעים בצורות שונות, אבל מכירים בכך שיש לאחר מכן תוספות ועריכות. כלומר, אנחנו מדברים על אופק אחד שבא נגיד מהמאה ה-9, ולאחר מכן יש עריכות דויטרונומיסטיות, כי יש בסיפורים האלה גם ביטויים דויטרונומיסטיים, כלומר דברימיים,
כן.
מובהקים, ויש גם בסיפורים האלה דברים מובהקים שבאים בתקופות הרבה יותר מאוחרות, ואני אזכיר אותם בהמשך, אם כי לא נדבר עליהם בפרטים.
זאת אומרת, אתה מדבר מבחינת שפה, מבחינת צורת החיבור, וגם, ביטויים מסוימים, בהחלט, פורמולות מסוימות.
וגם ז'אנר.
ז'אנר.
למשל, כל מי שקורא את סיפור בת יפתח, שם לך מיד לב לעובדה שהוא מזכיר סיפור יווני, במיתולוגיה היוונית. אז השאלה, מי משפיע על מי? איך זה נכנס אליה? מתי זה נכנס? זה שייך לסיפור המקומי, המקורי, סליחה, או לא שייך לסיפור המקורי. אלה הם בעצם השאלות שהטרידו ומטרידות את המחקר. עכשיו, אני רוצה לומר כך, רוב חוקרי המקרא שמו לב לכך שמדובר בסיפורים צפוניים. צפוני.
כן.
למה אני מתכוון שאני אומר סיפורים צפוניים? לא לצפון תל אביב. אלא אנחנו מדברים על ממלכת הצפון. אנחנו זוכרים שיש ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, נשים רגע בצד את פרשת הממלכה המאוחדת, סימן שאלה, כן. אני אדבר עליה קצת בהקשר של סיפורי השופטים בסוף.
יש לי הרגשה שנקדיש לה איזה פרק בהמשך.
גם לי יש הקדשה כן. מוזרה כזאת, כן, מקרקרת בבטני ההרגשה.
טוב, הזאת. אם חייבים לדבר על זה.
אם אין ברירה, נדבר כן. על זה, כן, בדיוק. אז רוב הספרות שמונחת היום הרי לפנינו, היא ספרות יהודאית כמובן. המקרא הוא ספרות, נקרא לה ירושלמית בעיקרה, בוודאי, אולי ירושלמית ובבלית אולי, כן? אבל החלק נכתב בארץ ישראל, ההיסטוריה הדויטרונומיסטית למשל, היא מביאה את ההשקפות של יהודה, של ירושלים, של החוגים סביב שושלת בית דוד וכדומה, אבל יש במקרא חומרים צפוניים, בכך, כבר דיברנו על כך בעבר כמה פעמים, ואני מפנה את המאזינים לשיחות האלה, החומרים הצפוניים הם מאוד מעניינים, כי אולי ייתכן שהם יותר קדומים, גם במקרה הזה שנמצא לפנינו, כי ממלכת ישראל הייתה יותר מפותחת, יותר גדולה, יותר מוקדם, וגם היכולות של הכתיבה היו שם מוקדמות יותר ביחס ל...
מצד שני, אמרנו גם שאי אפשר להתעלם מזה בנקודה מסוימת בהיסטוריה, אי אפשר להתעלם מהסיפורים האלה, כי אם זה עם אחד עם כיוונים היסטוריים דומים, אז זה גם שלנו.
בדיוק, אם המחברים, אם המחברים מביאים השקפה פן-ישראלית, הם לא יכולים לזרוק את המסורות של, נגיד, אם נלך דמוגרפית, אז בין ישראל ויהודה, שלושה רבעים מן האוכלוסייה ישראלית ולא יהודאית. זה לא יכול לבוא מצד הרבע, אבל להגיד לשלושה הרבעים, תשמעו, אתם עזבו. אנחנו לא מתחשבים בכלל. אתם חלק מאיתנו, אבל המסורות לא. בסיפורים לא. תזרקו את זה לפח. זה לא עבד כך. אז מדובר בסיפורים צפוניים. למה הסיפורים הצפוניים? משום שהם מתרחשים בצפון.
פשוט.
פשוט חד וחלק. זאת אומרת, אהוד הוא בנימיני. בנימין הוא השבט הדרומי של שבטי יוסף, של שבטי ישראל הצפוניים. כבר הרי הוא אפשר להוכיח אותו מכיוונים שונים, למרות שהיו בעבר ויכוחים על העניינים האלה. לאחר מכן, בואו נלך צעד בצעד, ברק ודבורה, הסיפורים מתרחשים באזור התבור, נחל קישון, עמק ישראל. פרשת גדעון מתחוללת באזור של נגיד שכם, פחות או יותר, נדבר על עמק ישראל, כן או לא בהמשך. פרשת אבימלך היא בשכם, באזור שכם. הכל בממלכת הצפון. שכם הייתה בירת, אולי ממלכת הצפון ממש בראשיתה, הוא לא ספק העיר המשמעותית ביותר בהתחלה לפחות. ופרשת יפתח מתרחשת בגלעד, והגלעד הוא ישראלי, הוא לא יהודאי. אז אנחנו נמצאים בזירת ממלכת הצפון בכל הסיפורים האלה למעשה, או בוא נגיד בהסתייגות קלה כמעט בכולם, אני אדבר על כך בהמשך, כשנגיע לענייני השופטים הקטנים, אז שם תהיה איזה בעיה להבהרה.
אני ראיתי באחד המאמרים שלך שקראתי, כי הכנה לפרק הזה, באמת מפה שמסכמת את זה, אולי נעלה אותה באמת לפרק.
רעיון מעולה.
כי שם ממש רואים את זה הלכה למעשה, כל הסיפורים, אחד אחרי השני, הקטנים והגדולים, שעוד נגיע לקטנים, על אזור הצפון, זאת אומרת, משכם צפונה.
אולי קצת גם מדמים, הייתי אומר מצפון לירושלים,
מצפון לירושלים.
במת גבעון, נאמר, או באזור הזה.
אבל לא דרום, אין כלום בדרום.
אין ביהודה, לא, ברור. הרעיון הזה להעלות מפה יותם
בעצם... נעלה את זה, כי זה ממש רואים את זה.
כי קשה לעקוב אחרי הדברים האלה ללא עיון במפה בזמן ההזנה אולי לתוכנית. אז הם סיפורים צפוניים כאמור. עכשיו, צריך להגיד עוד משהו אחד. אמרתי קודם שהספר הוא מרובד. יש בו רבדים מתקופות שונות. גם הסיפורים הם מרובדים. כלומר, זה לא שיש קבוצת סיפורים קדומים שהם נטו סיפור קדום, ולאחר מכן נוספו פרקים מאוחרים. גם בתוך הסיפורים האלה הקדומים, יש רבדים מאוחרים רבים. זאת אומרת, זה מסבך את העניין, וחוקרי המקרא הבחינו בכך, שבכל אחד מן הסיפורים האלה ניתן להבחין ברובד קדום, כל אחד משחזר אותו קצת אחר.
הכי פשוט זה שירת דבורה, כי השירה עצמה ככל הנראה קדומה, לפי מה שדיברנו באחד הפרקים הקודמים.
כן, היא קדומה, כן, אני אומר...
חלקים
כן,
ממנה.
נכון, חלקים ממנה, בדיוק. ואז יש איזשהו אופק קדום, אבל נוסף, אחר כך עבדו וערכו אותו והוסיפו, וכשמוסיפים, כל אחד מוסיף על פי ה...
פיסה שלו, המקום שלו.
בזמנו ומקומו.
כן.
בדיוק, כל אחד על פי השקפות שלו, לא תמצא מישהו בימינו שמקדם אידיאולוגיה של התקופה האוטומנית,
כן.
או אידיאולוגיה של התקופה הממלוכית. כן. אנחנו מקדמים את הדברים שמטרידים אותנו היום. ולכן גם המחברים האלה, כל אחד קידם את ההשקפות של זמנו ותקופתו, וכל אחד השתמש בסיפור כדי לתת לו גוון מסוים שיקדם את ההשקפות שלו, את התיאולוגיה, כמו שאמרנו, והאידיאולוגיה שלו בתקופה זו או אחרת. כן, ולא לא, לא נסתר מעיניי כשאני יושב כאן עם ידידי אותם, שאנחנו צריכים לדבר גם על משל יותם.
כן.
לא תהיה לנו ברירה.
יאללה,
לך על זה. נגיע גם לדבר על משל יותם. שהוא נכנס לתוך הסיפור של הרבדים, כנראה המאוחרים יותר.
אוקיי. הוא תיאולוגי, הוא תיאולוגי.
ברור שהוא תיאולוגי.
בשונה ממני, אבל הוא תיאולוגי, כן.
הוא תיאולוגי לחלוטין, כן. אז האתגר הראשון בפנינו, דומני, הוא לזהות את הגרעין של כל אחד מסיפורי המושיעים. אנחנו, מה אנחנו עושים היום? אנחנו עושים איזה מעשה שחזור. אז צריך ראשית לשחזר את הגרעין של סיפור המושיע הצפוני, צריך לזהות את הגיאוגרפיה שלו, זה מאוד חשוב. ואז גם לנסות לזהות האם יש איזשהו רמז היסטורי, כי שכחתי לציין בהתחלה, וזה מאוד חשוב, שכשאמרתי שהכל תיאולוגיה ואידיאולוגיה טריטוריאלית, זה לא אומר שאין זיכרונות היסטוריים. זאת אומרת, זה לא, אני לא מתכוון לכך שישב איזה מישהו, וממוחו הקודח המציא הסיפורים. הוא השתמש במסורות קיימות, כן? ובמסורות האלו הוא קידם את ההשקפות שלו. אז המגמה, המטרה שלנו, המשימה שלנו, היא לזהות, לנסות לזהות היסטוריה, ובוודאי, קודם כל, לזהות גיאוגרפיה, שהיא תוביל במידה מסוימת אל ההיסטוריה. וכאמור, נעסוק רק בסיפורים של המושיעים, ואני לא מתכוון כאן היום להיכנס לפרטים. כי אם אנחנו נכנסים לפרטים, אז אפשר לעשות פרק
על כל אחד
מושיע.
אנחנו יכול שנעשה את זה, בעושים תנ"ך, יש לנו מספיק זמן.
אולי, כן, כן. זום אאוט, אנחנו מנסים להבין את המערך, את המארג של הסיפורים האלה. אם היה ספר מושיעים, מה הוא היה ומה הוא ניסה להביע, ולמה הוא נכתב בכלל, ומה הוא מקיף? זאת בעצם השאלה שאנחנו שואלים היום. אז בוא נראה. אני מציע שאולי בהתחלה נספר קצת הסיפור, להזכיר לנו מאזינים.
סיפורים, אבל... הסיפורים נהדרים, אז כן, תמיד כדאי לחזור.
אבל אני, גם אני לא תמים, זאת אומרת, גם אני, יש לי אג'נדה הרי, לא? אבל האג'נדה שלי היא מחקרית. אז מה אני אנסה לעשות? אני אנסה רגע אחד לבודד את כל אחד מהסיפורים אל הגיאוגרפיה המקורית שלו. עכשיו, זה נכון שזה לא כך פשוט, ואין כאן דעה אחת, ויכול להיות שיבוא חוקר אחר ויערער בצורה זו או אחרת. בחקר המקרא אין דעת קונצנזוס, כמעט קונצנזוס, כמעט אף פעם. יש השקפות שונות.
תגיד לי, יש תחום במחקר שיש בו קונצנזוס?
כן, אבל כאן ממש, כיוון שאנחנו לא עוסקים במדע מדויק, אז זה יותר מסובך ויותר קשה.
אוקיי.
אז אנחנו, הזיהוי הרי הרבדים השונים נעשה על פי אלמנטים לשוניים, על פי אלמנטים של הסתמכות על חומרים אחרים בתוך הטקסט המקראי, כלומר שיקולים והיגיון פנים מקראי ודברים מסוג זה, הם לא דברים מוצקים ב-100%, צריך להבין את זה. אז בואו נתחיל רגע אחד ונשים את הגיאוגרפיה. סיפור אהוד. המשפחה של אהוד, אהוד הוא בן גרה. המשפחה היא בנימינית. וזה אנחנו יודעים מתוך השוואות למקומות אחרים. במקרה אני לא מתכוון להיכנס כאן לפרטי הפרטים. אמרנו את זה. אין פרטים עכשיו. אז המשפחה היא בנימינית, ושמסתכלים על הגיאוגרפיה של הסיפור זה סופר מסובך. כי היא לא פשוטה, היא לא נכנעת בקלות. כי למשל יריחו עיר התמרים שמופיעה בסיפור, על פי רוב החוקרים זה רובד מאוחר. אז על מה מסתמכים? אנחנו מסתמכים מצד אחד על הזכרת מואב, אבל גם שם יש בעיה, עוד מעט נדבר על כך. ומצד שני אנחנו מסתמכים על מקום אחד שמופיע שם, הוא ברח הסעירתה, לאחר שהוא הרג את עגלון, הוא בורח משם, והוא בורח הסעירתה. חוצה את הירדן ובורח הסעירתה. אז יש שם איזה סעיר, מקום בשם סעיר. בסך הכל דומה שאנחנו מדברים על החלק המזרחי של ההר של בנימין, ו... המושג הזה, סעירת המרמז, כנראה ליער, יער אפרים, אם תרצה.
אוקיי.
ולכן, בנימין היה מיושב מאוד בצפיפות. אז יכול להיות שמדברים על, הייתי אומר, האגף המזרחי של החלק, חלק מנחלת אפרים. אבל קרוב לאזור, נאמר, יריחו, או משהו שיכול להתחבר עם מואב, אם תלך בשבט אפרים, נגיד, עד אזור היבוק, או משהו כזה, אתה לא מחובר עם מואב בשום צורה, על פי שום היגיון. אז צריכים להסתכל כאן על הגיאוגרפיה, מואב, איכן היא מואב? יש כאן בעיה עם העניין הזה, כי התיאור הוא של מואב מיד ממזרח לירדן. אבל מואב ממזרח הירדן היא מציאות שקיימת רק משנת 800 בערך, לפני הספירה. כלומר, אם יש כאן סיפור קדום, אז המואב הזה, יש איתו בעיה, כי מואב באותו, בתקופה מוקדמת יותר, הוא יותר דרומי.
סוג של אנכרוניזם? סוג של חוסר הבנת השטח?
אולי חוסר הבנה כבר בזמן המחברים, מה היה קודם ומה עכשיו, כשהם מדברים על מואב. אז יש שאלה גדולה, מי האויב? הרי בסיפורי המושיעים, בז'אנר הזה תמיד יש כך. יש אויב, יש מושיע, יש קרב וישועה, כן, באיזושהי צורה. ואגב, אולי צריך להגיד את זה כבר עכשיו, סיפורי המושיעים המקוריים הקדומים, אין בהם התערבות אלוהית, ככל הנראה. הם סיפורים הירואיים. הז'אנר שלהם הוא ז'אנר הסיפור ההירואי. אני חושב שחלק גדול מן החוקרים מבינים והבינו, ויש המון ספרות על העניין הזה בחקר המקרא, שהחלקים של ההתערבות האלוהית, הם חלקים שכבר באים מהעולם ה... דברימי, קראנו לזה קודם.
דברימיסטי.
כן, הדויטרונומיסטי ויותר מאוחר. ושבסיפורים המקוריים הם ז'אנר הסיפורים ההירואיים.
טוב, אז זה נורא גם קל לדחוף את זה שם, להזריק את ההתערבות האלוהית הזאת, כי באמת הייתה ישועה, אז היא קרתה, כי נורא פשוט.
המושיע נשלח על ידי אלוהי ישראל להושיע את המון.
לא צריך לערוך הרבה את האגדה המקומית.
נכון, ויש עוד דבר אחד שהייתי צריך לומר בהתחלה, אז הייתי צריך לומר שתי נקודות שינחו את המאזין. א', אנחנו מדברים על סיפורים שהם סיפורים בז'אנר. מסוגה הירואית, ולאחר מכן, אנחנו מדברים על סיפורים מקומיים.
כן.
הדבר הזה שפתאום הסיפור הזה הופך לאיזה מין סיפור ישראלי, הוא כמעט תמיד הרובד היותר מאוחר. הרבדים המקוריים זה סיפורים שסיפרו אנשים בכפרים שלהם, באזור שלהם. אז מי סיפר את סיפור יהוד? לא סיפרו את זה בגליל.
כן.
סיפרו את זה בבנימין ואולי בדרום אפרים. על הישועה ממואב, או על הישועה ממשהו אחר שהופך למואב, על ידי הסופרים המאוחרים יותר.
וכפועל יוצא גם הרצף הזה, הסיפורי הוא לאו דווקא נכון, זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון.
נכון, אז, אין, אז לא חייב להיות רצף קרונולוגי.
כן.
אז ישב מחבר ואסף סיפורים הרואיים, וחיבר אותם יחד לספר מושיעים, ככה חשב ריכטר, ולאחר מכן נוספו הרבדים היותר מאוחרים. אז בכל אופן, במי נלחם אהוד? אין לי תשובה ברורה. יכול להיות, אני פעם כתבתי משהו על העניין הזה, והעליתי את האפשרות שיהוד נלחם באיזה מין עיר מדינה קדומה שהשתמרה בעבר הירדן עד כנענית נקרא לה לצורך העניין.
באזור כן? שיהיה מואב.
נכון, שהופך למואב, ולכן היא מקבלת את התווית מואב. ואז אם זה כך, יש רק מועמדת אחת, כן, להיות העיר הזו, וזאת חשבון. כי ממלכת חשבון יושבת שם באזור נגיד שמדרום לעמן, קרוב לרבת בני עמון, והיא בעצם הופכת לאחר מכן לחלק הצפוני של ממלכת מואב. עכשיו, זה מעניין כי אני אומר את זה בסוגריים. אלה אזורים שנכבשו על ידי ממלכת ישראל, על ידי שושלת בית עומרי. ויש רמזים במקרא ששושלת בית עומרי כבשה את השטחים האלה. מידי חשבון, מידי איזה מין עיר מדינה כזאת שהייתה שם.
ואז אולי זה מתחבר מהכיוון השני גם.
נכון, אז אולי יש כאן בעצם התרפקות על איזשהו אותו זיכרון שבא מאיזשהו מקום, אנחנו מדברים כאן עכשיו על המחצית הראשונה של המאה התשיעית לפני הספירה. כן. אז זה סיפור אהוד, אני לא, בוא לא ניכנס יותר לפרטים. אחרי סיפור אהוד, יש לנו את הסיפור של ברק ודבורה. כאן זה דבר מרתק מעין כמו, פרקים ד' וה' בספר שופטים, כל אחד מאיתנו מכיר את הפרקים האלה מבית הספר היסודי. יש שאלות אחדות שהטרילו את המחקר מראשיתו. מה הולך כאן? יש כאן שני סיפורים, יש כאן סיפור אחד, רוב החוקרים אמרו יש כאן סיפור אחד, אחד מהם הוא פרוזה והשני הוא שירה, ואז השאלה מה המקור? האם המקור הוא השירה או המקור הוא הפרוזה? שאלות גדולות, וגם ממתי השירה? היו חוקרי מקרא לא מעטים שאמרו שהפרקי השירה, כמו שירת דבורה, הם הקדומים ביותר במקרא. הם החומרים הכי קדומים. והיו אחרים שאמרו לא בהכרח, והביאו ראיות כנגד זה. בכל מקום יש...
היו שניסו לקשור את זה אפילו שדבורה היא אשת לפידות, ואולי לפידות זה ברק, והנה עוד חיבור מהכיוון השני.
כל מיני דברים כן. שונים ומשונים. כן. אני רוצה רגע להתנתק מהדיון מהסוג הזה, כן. ולומר את הדבר הבא. לפי דעתי, לפי אני יודעתי, כשהם מתבוננים בשני הסיפורים האלה מן הצד הגיאוגרפי שלהם, אין ביניהם חיבור. החיבור נוצר באיזשהו שלב, אבל מדובר בשני סיפורים. מדוע אני אומר את זה? משום שסיפור ברק, איכן הוא מתרחש? הוא מתרחש באזור התבור, וברק הוא מקדש. יש שם יבין מלך הצור, אבל רוב חוקרי המקרא סברו שיבין מלך הצור בסיפור הזה נלקח מיהושע. והמקור הוא מקור מקומי, משהו שמתרחש באזור של דרום נגיד נפתלי, למרות שאולי בסיפורים הקדומים לא היו שבטים, אלא נחלות של משפחות.
גם הר תבור זה עוגן מאוד משמעותי.
כן, הר תבור זה משמעותי, גם הכישון הוא עוגן כן. משמעותי, אבל הכישון מופיע בשני הסיפורים, הוא המחבר ביניהם, okay. כי הכישון הוא ארוך מספיק, לא הופיע בשני הסיפורים. הסיפור בספר, בפרוזה, בפרק ד' הוא באזור הזה של הר תבור קדש, יש שם מזהים את קדש נפתלי, קדש, נגיד, במורדות אל הכינרת, בדרום הכינרת, במורדות מהגליל התחתון, לאזור פוריה, נאמר, המורדות אל הכינרת. יש שם מזהים שם. לעומת זה, סיפור המתרחש בשירת דבורה, סיפור שעומד מאחורי השירה. כלומר, כאן צריך ללכת ולנסות לזהות מה הגיאוגרפיה הקדומה. לפי דעתי, אנחנו נמצאים בפסוקים 19 עד 22. בוא נקרא אותם רגע. באו מלאכים נלחמו, אז נלחמו, מלכי כנען, אולי צריך להוסיף, בתענך על מי מגידו, בצע כסף לא לקחו, מן השמיים נלחמו, הכוכבים ממסילותם נלחמו, ואז כן או לא, נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון, אז הלמו עקבי סוס מדהרות, דהרות אביריו. עכשיו, זה תענך על מי מגידו. אין כאן תבור, ואין כאן קדש. ואין כאן עוד שם אחד שמופיע בסיפור בפרק ד' שהוא מאוד מעניין, חרושת הגויים. תכף נדבר על זה. המקום המרכזי, שם יושב סיסרא. סיסרא יושב בחרושת הגויים. אז יש שם סיפורים. אחד מתרחש בגליל התחתון המזרחי בדרומו, באזור של התבור ולכיוון הכנרת. והסיפור השני מתרחש בעמק המערבי. והחיבור שביניהם הוא חיבור, קודם כל, דרך הקישון ודרך החיבור ספרותי, בזה שהגיבורים הם אותם גיבורים, אבל אולי היו שני סיפורים קדומים ומחבר חיבר אותם על ידי הגיבורים האלה. זאת שאלה מאוד
גדולה. זה היה מספיק קרוב בשביל לחבר.
נגיד, כן, כן. והמעניין ביותר, באמת, אין לנו זמן להיכנס לזה דומני, אבל המעניין ביותר זה העניין הזה של חרושת הגויים. אחד השמות המוזרים ביותר במקרא. מה זה חרושת הגויים? אז החוקרים התלבטו וניסו לחפש את הבסיס גויים, אנחנו יודעים מה זה. מה זה חרושת? סיסרא יושב בחרושת הגויים. אז היו כאלה שאמרו, זה רמז לחורש, כן, האזורים המיוערים של הגליל. ואחרים אמרו, זה בא מחריש. זה האזורים הפוריים שחרשו אותם בעמק וכדומה.
מחרש ברזל.
גם זה, גם זאת אפשרות, בוודאי. אבל יש עוד אפשרות אחת, שזה סיפור פולמי. ואז זה בא מחורשי מזימה, חורשי רעה. חרושת הגויים, כן, הגויים שחורשים רעה על ישראל.
זאת אומרת, זה לא שם של מקום או אזור, אלא שם כינוי, או נקרא לזה.
זה אולי שם של מקום שעושים עליו סיפור פולמי, שעושים עליו איזה מין בוז, איזה מין צחוק, איזה מין איבה לגביו.
עיר הרשעים.
עיר הרשע והמזימות, כן. העיר של הקונספירסי.
ואנחנו מחפשים איפה יש עיר שקוראים לה רשעים, או רחובות, נקרא לזה.
אין, כן, אין עיר רשעים, מטבע הדברים. אבל במרכז זירת ההתרחשות יש עיר. והיא עיר פחות מוכרת, הייתי אומר, לציבור, אני מניח. והיא העיר שמופיעה פעם במקרא בתור נחלת שבט יששכר בספר יהושע, הנחרת. עכשיו, למה היא חשובה? כי הנחרת הייתה עיר חשובה במערך ערי המדינה של תקופת הברונזה בארץ ישראל. והיא שם במרכז ההתרחשות של הסיפור מבחינה גיאוגרפית. היא נמצאת בתל, הזיהוי הוא כמעט בטוח, חשוב, שנקרא תל רכש היום בעברית, והוא בנחל תבור. ממש בתוך האזור שבו הדברים קורים. עכשיו, הארכיאולוגיה הראתה, הרי אני בסופו של דבר בא לסיפורים האלה, אני מצד החתן, אני יודע איך נקרא לזה.
מצד האבנים.
מצד האבנים, כן. אז הארכיאולוגיה מראה שהמקום הזה היה מקום חשוב, עד שהוא חרב בחורבן גדול וסופי במאה העשירית לפני הספירה.
אז אולי זה כן מתחבר אחרי הכל.
נכון, אז אולי יש כאן איזשהו, כן, איזשהו רמז היסטורי. מעניין.
זאת אומרת, לא אגדות עם, אלא אגדת עם אולי שנבנתה על משהו היסטורי, בכל זאת.
כך זה בדרך כלל קורה. כך זה בדרך כלל. יש איזשהו זיכרון היסטורי, עמום יותר או עמום פחות, ועליו, לאחר מכן, הסופרים בונים את הסיפור שלהם, שיש לו מגמות, כן, של הסופרים. אבל המצאת סיפור לא תתקבל בקלות אצל המאזינים, נקרא לזה כך. לעומת זה, אם אתה בא למישהו, אומר לו, תשמע, אתה מכיר את הסיפור הזה וזה וזה וזה, עכשיו בוא נסביר לך מה היה שם.
נו, אז זה קרוב למגידו, אתה יכול בדרך.
אנחנו מגיעים למגידו עכשיו.
כן.
בדיוק.
אוקיי.
ניחשת נכון, יותם. בפרק ה' בשירה, זה תענך ומגידו. ומגידו, למשל, אם ניקח אותה לדוגמה, היא הייתה עיר כנענית גדולה וחשובה, החורבן הטוטלי שלה, הוא באמת שוב במאה העשירית באותה עת. במאה העשירית התרחש מהפך גדול בעמקים הצפוניים, כש סדרה של ערים, שאלה ערי כנען מימין, חרבו, לא ביום אחד, ואז השאלה, מי חרב אותם? והתשובה, אם הם לא חרבו ביום אחד, ולא במסע צבאי אחד, וזה אפשר להראות דרך ענייני התיארוך בשיטת פחמן 14 של החורבנות, כן? אם כך, שזה לא ביום אחד, אז ייתכן שמה שאנחנו רואים כאן, זה סוג של תחילת הקמת ממלכת ישראל, כלומר, מה זה ממלכה טריטוריאלית? אולי כבר פעם דיברנו על זה. זה כשיש התפשטות מעיר מדינה אחת אל אזורים שכנים והשתלטות עליהם. בדרך כלל מההר אל האזורים הנמוכים במובנים של ארץ ישראל. אז יכול להיות שאנחנו רואים כאן את תחילת הקמת ממלכת ישראל וזיכרונות מהמאה העשירית. עוד נשוב לכך. מכאן אנחנו עוברים לפרשת גדעון. פרשת גדעון, שוב נעשו את זה בצורה טלגרפית, היא מאוד מעניינת, כיוון שאנחנו יודעים שמדובר כאן בפרשה שסובבת סביב נחלה. נחלת אביעזר. אביעזר הוא אחד מבתי האב של שבט מנשה. אנחנו יודעים את זה היטב גם מן הרשימות המקראיות, שקיבלו אישוש נפלא מקבוצה של חרסים כתובים שנתגלו בשומרון בחפירה בתחילת המאה ה-20. חרסי שומרון. ששם יש מכתבים כאלו, קבלות על משלוח מוצרים של שמן ויין אל הבירה כנראה שומרון, במאה השמינית ככל הנראה לפני הספירה, ואז בחלק מן הכתובות האלה מצוינת גם שם מקום וגם נחלה, הנחלה. הנחלות הן הנחלות המנשאיות, כמו אביעזר. ולכן, כיוון שהמקומות ניתן לזהות אותם, ניתן לזהות גם היכן הנחלה. כלומר, אנחנו מזהים שבפרשת גדעון אנחנו נמצאים באזור, הייתי אומר, מדבר שם על אופרה, כן? אנחנו ככל הנראה נמצאים בנחלת אביעזר. אנחנו כנראה נמצאים באזור שמבהר מדרום, מעט מדרום מערב לשכם. עכשיו, כשעוקבים אחרי הסיפור והגיאוגרפיה שלו, הפסוק הקובע שאנחנו, הוא גם השפיע על המפה של ישראל המודרנית, כן?
כן.
הפסוק הקובע הוא כזה, וישכם גדעון וכל העם אשר איתו, ויחנו על עין חרוד, ומחנה מדיין היה לו מצפון, בגבעת המורה בעמק. ואז אנחנו יודעים מה זה העמק, העמק זה עמק ישראל.
כן.
עין חרוד, אנחנו יודעים איפה זה עין חרוד. קראו לזה בערבית עין ג'לוד, אז זה זיהוי עם עין חרוד. גבעת המורה שמו אותה ליד הפולה. אבל למען האמת...
זה המקומות כמו שאנחנו מכירים אותם היום?
לא.
לא.
אני חושב שלא.
ראיתי את הפנים.
לא. דומני שהסיפור מתרחש באזור שכם. ולאחר מכן, אנחנו בעולמנו המודרני, ישראל קמה לתחייה, חיברנו את זה עם העמק, לא במקרה. כי יש רמזים לכך שסופר מאוחר כבר לא לגמרי הבין במה מדובר, וכבר הוא כבר ניסה לחבר את זה עם התבור ועם העמק.
Okay.
אז זה מאוד מורכב, אבל תראה, יש נחלת אביעזר, אז יש איזה מערכה, ולאחר מכן רודפים אחרי המדיינים אל הירדן וחוצים אותו באזור נגיד שמצפון לסוכות, ולאחר מכן אל עבר הירדן. אז כל ההתרחשות היא לא בעמק.
Okay.
אז זה נחלת נגיד אביעזר, אזור
וגם שכם. ההמשך הוא בשכם, זאת אומרת,
נכון,
המשך
נכון,
הסיפור
נכון,
באזור
וגם הזה. אחר כך, כן, וגם אחר כך פרשת אבי מלך, כמובן שהיא בשכם וסביבתה, עוד נדבר על זה בהמשך, ואז יש פרשת יפתח. פרשת יפתח היא פרשה גם כן מאוד מעניינת, יש בה הרבה רבדים, שוב, גם שם די קשה לחלץ את הסיפור הקדום, או לפחות להציע חילוץ לסיפור הקדום, אבל ככל הנראה, הוא נסוב על האזור של הגלעד שמדרום ליבוק. המאזינים אולי זוכרים, ואם לא, צריך ללכת על המפה, הגלעד הישראלי, בתקופת המלוכה, באופן ברור, חוצה אותו הקניון, העמק האדיר הזה של היבוק. ויש הגלעד הדרומי והגלעד הצפוני, ואפילו יש ביטויים במקרא שמדברים על חצי הגלעד וחצי הגלעד. זאת אומרת, כבר הסופרים הקדומים הבחינו בכך. ומקובל על החוקרים שהשם גלעד בא משם של עיר, גלעד. אז איך אני, העיר גלעד? כי כאן, כשאנחנו מסתכלים על פרשה הזאת, מדובר באנשי גלעד, זה כנראה, כמו שסיסרה, יושב בחרושת הגויים, הוא לא יושב בשדה שחורשים סביבו, כן. הוא יושב בעיר. וכאן גם כן, אנשי גלעד, איתם הבעיה, אז כנראה שגלעד זה שם של מקום, שם של עיר, וככל הנראה, to make a long story short, כן, בלי להיכנס לפרטים, אנחנו מדברים על האזור שמדרום ליבוק. אבל הוא מתחבר בסיפור גם עם האזורים הצפון-מזרחיים, כי אתה זוכר, יפתח הוא בן אישה זונה, ולכן הוא חובר לאנשים ריקים ופוחזים כאלה, והוא פועל שם באזורי הספר, ואז כשצרה גדולה מתרחשת על אנשי גלעד, הם רצים אליו, האחים שגרשו אותו קודם,
כן.
אנשי גלעד, וקוראים לו לעזרה, בוא תשיע אותנו, כן? והוא בא ומושיע אותם. כלומר, כאן עכשיו, אחרי שזיהיתי גיאוגרפיה, אני עומד לעשות ניסיון, הייתי אומר, נחשוני, כן, בביטוי מקראי, כן, ולנסות לזהות היסטוריה, שזה החלק הכי מסוכן בכל השחזור הזה. אז לפני שאני יורד למקלט מפחד מה יגידו, כן? אני לא מהפחדנים
הגדולים. בדיוק, לא.
לא, לא, לא.
לא האמנתי לך, המשפט האחרון לא...
בעניין הזה לא יצא לי שם של פחדן יותר מדי גדול. אז סיפור אהוד, אנחנו, בוא נגיד שאנחנו מסתובבים סביב חשבון, שהפכה לימים למואב. בפרשת ברק, אנחנו נמצאים באזור התבור בפרק ד', היא אומר לכיוון נחל תבור והשוליים הדרומים של הכנרת, ובפרק ה' אנחנו נמצאים באזור מגידו. בפרשת גדעון, אנחנו בנחלת אביעזר, אזור שכם, כלומר נחלת מנשה, נקרא לזה כך. בפרשת יפתח אנחנו בגלעד שמדרום ליבוק. זאת הזירה, וכשמסתכלים עכשיו על ההיסטוריה, נגיד כך, חשבון נכבשה על ידי שושלת בית עומרי. ברק ומגידו, חרושת הגויים אולי אם היא אותה הנחרת, אלה ערים שחרבו סופית במאה העשירית. גדעון קשור בשכם, שגם כן וגם אבי מלך, שחרבה סופית באיזשהו מקום אולי קרוב לשנת 1000 לפני הספירה. זאת אומרת, חרבה כעיר, נאמר, כנענית במרכאות או לא. גם יפתח, הסיפור של יפתח הוא סיפור אווירת פורעי חוק. הוא בעצמו הולך שם לארץ טוב, חובר לכל מיני ריקים, באים ההמונים, אנשי גלעד רצים להחזיר אותו. יש אווירה שהייתי קורא לה אווירת אפירו, דיברנו על זה בעבר. כן. כל מיני כנופיות.
שבטים כאלה, כנופיות.
כנופיות כאלה מסתובבות, כן. זה לא יכול להיות בזמן שיש ממלכה חזקה. כן. אז גם כאן אנחנו הולכים אחורה. הסיפור מוכרח לבוא מאיזשהו פרק זמן, שהוא לפני הקמת מלוכה חזקה ששולטת בטריטוריה שלה כהלכה. וגם שים לב יותר, מי חסר? מה היה לנו? היה לנו מואבים, והיו לנו המונים, והיו לנו מדיינים.
תראה, חסרים לי פלישתים, אבל הם דרומיים.
נכון.
אבל חסרים לי ערמים ברשימה.
יפה.
ומי שרוצה לשמוע עוד על העממים האלה, מבפנים ומבחוץ, אני מזמין אותו לחזור לשני הפרקים שעשינו עם דוקטור בועז סתיוי ושחר ענבר, שדן בדיוק במיקומים ובעמים האלה.
נכון. והערמים זאת פרשה מאוד מעניינת, משום שהחל מהמחצית השנייה של המאה התשיעית לפני הספירה, ערם וישראל, שהן שתי המעצמות המקומיות שמתמודדות על ההגמוניה בלבנט, מתנגשות. לפני כן יש איזשהו שיתוף פעולה ביניהם, אבל מימי חזאל מלך ערם אנחנו בהתנגשות, ולאחר מכן פרשת רצין מלך ערם, וכאן אין ערמים. זאת אומרת, זה גם כן סוג של רמז. הערמים, אין סיפור על ערמים כואבי ישראל, בין סיפורי השופטים.
כן, וזה מוזר, כי הם...
כן, כי היית מצפה שהם האויב היותר משמעותי מאמון ומואב. אמון ומואב היו ממלכות חלשות יותר ממלכת ישראל.
גם רחוקות יותר.
נכון, באזורים המסוימים האלה, של נגיד צפון מזרח, ישראל גובלת בערמים.
בדיוק.
אז איפה הערמים? אין ערמים, זה גם כן סוג של רמז. אני הייתי אומר ככה, אם עשיתי ניסיון נחשוני, קראנו לזה, כן, ביטוי המקראי הנהדר הזה, אז על שם נחשון שקפץ אל המים, אז בכל הסיפורים האלה הרקע מתאים פחות או יותר, הייתי אומר כך, לפרק הזמן שהוא על סף הקמת המלוכה או בימים הראשונים שלה.
אז זה כן מתחבר.
כמעט. אנחנו במאה העשירית לפני הספירה.
זאת אומרת, לקחת אותי בסיבוב גדול, כן, לא, דברים ישנים, דברים חדשים, ובסוף חזרנו לפני המלוכה.
כמו בליגת האלופות.
אז התנך צדק.
כמו בליגת האלופות. כן. נדמה שאחד מנצח, ובדקה 96, כן. אחר מנצח.
השנה בכלל.
בדיוק. עשינו תרגיל כזה.
אוקיי.
אז אנחנו במאה העשירית לפני הספירה, הרקע, זאת אומרת, שסיפרו את הסיפורים, הזיכרונות באים משם. אני חוזר על זה. או ממש על סף, בימים שלפני הקמת המלוכה, או בשנים הראשונות שלה, שהיא עדיין לא מגובשת, שאין עדיין שלטון חזק, לא משליט את מרותו על כל השטחים, וגם יכול להשתלט על האויבים ולהקות בחזרה. כלומר, זה לפני שושלת בית עומרי. שושלת בית עומרי עולה למלוכה בסביבות שנת 880, משהו כזה. אנחנו נמצאים שם, הייתי אומר, במאה העשירית, או לא הרבה יותר מאוחר משנת 900 לפני הספירה, ברקע של הסיפור. מאיפה זה בא? אבל, כבר דיברנו על כך בשיחות קדמות, שהרקע של הסיפור הוא לא בהכרח זמן הכתיבה של הסיפור. כי סיפור יכול לעבור בעל פה. כמה הוא יכול לעבור בעל פה? עוד שאלה. מורכבת, קשה. חוקרים ניסו להתמודד איתה. לא ניכנס לזה כרגע. נאמר רק שסיפור יכול לעבור בעל פה, זמן לא מבוטל. עם שיבושים כמובן מטבע הדברים, כמו שאנחנו היינו עושים שהיינו ילדים ומשחקים, מעבירים מאוזן לאוזן איזשהו סיפור ורואים מה יצא בסוף. אבל בעברת טקסטים כאלה זה יותר מורכב, זה לא כל כך פשוט כמו שיבוש בדרך של ילדים.
כן, יש נכנסים רצונות אנושיים ופוליטיקה.
ויש, ברור. אז הסיפורים יכולים לעבור בצורה יותר מסודרת, הייתי אומר את זה כך. אז מתי הכתיבה? מה הרמזים? אז נגיד כך, קודם כל זה קודם להיסטוריה דויטרונומיסטית, נכון? כי אמרנו כבר שעורך דויטרונומיסטי, דברימי,
כן.
על פי, של ההיסטוריה על פי ספר דברים, עשה על הסיפורים האלה עריכה. הוא במאה השביעית. כלומר, הסיפורים הם לפני סוף המאה השביעית. התחלנו כבר טוב, אנחנו הולכים אחורה. עכשיו, מתי אפשר להתחיל לכתוב סיפורים כאלה? אתה צריך איזשהו תשתית של כתיבה. דיברנו גם על כך כבר בעבר, בשיחות שלנו. תשתית כתיבה. לא רק לכתוב שם על כד חרס, כלי חרס, זה לא חוכמה. אלא תשתית של כתיבה של סיפור מורכב, תשתית כתיבה ספרותית, אין בממלכת ישראל לפני שנת 800 לפני הספירה. אז אנחנו רואים את זה לראשונה. אולי יבוא מישהו ויגיד לך בסוף המאה התשיעית, המחצית המאה השנייה של המאה התשיעית, אני מקבל, אוקיי, בסדר. אבל לא לפני כן.
גם מישהו צריך להושיב את אותו ספר ולכתוב, זה משאבים, זה כסף, זה זמן,
מטרה.
חומרי גלם, מטרה.
מטרה, למה אתה עושה את זה? אתה צריך מטרה, למה אתה מחבל, יושב מיומן למישהו, שמה, בואו תשב ותכתוב לי את הסיפורים האלה. אז זה מוביל אותי לשיקול הבא. אז אנחנו כבר נלכדים כאן, בין שנת 800 בערך, לבין שנת מה? 620, משהו כזה. כבר מצבנו כבר לא כל כך נואש. כן. ואז נשאלת השאלה, מתי, האם סביר בעיניך או בעיני המאזין שהדברים האלה מתרחשים בעת שהממלכה קיימת ומשגשגת ויש לה איזושהי אידיאולוגיה ומטרה והשקפה טריטוריאלית, או שזה בא אחרי חורבנה, שהם יושבים באיזה מקום, וואו, תשמעו, once upon a time, many years ago, היו לנו גיבורים כאלה, עכשיו הלך עלינו כולנו, אין לנו יותר ממלכה, אין לנו יותר מלכים, ובכל אופן בוא נשמר את הזיכרון. זה מושג מודרני לפי דעתי.
אני כמלך, הייתי כותב את זה בהתחלה, זה מחזק אותי.
כן.
סתם, מבחינת היגיון.
ויש לי מטרה אולי?
כן.
ברורה, לא רק איזה מטרה שהיא נשמעת כמו מטרה במאה ה-21, אלא מטרה של חיזוק השושלת, של חיזוק הדרישות הטריטוריאליות, של חיזוק ההשקפה מי אני ומה אני, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז אני חושב שעדיף לראות את הדברים האלה על רקע קיום הממלכה עדיין, ואז הימים שהם ימים המתאימים הם ימי הסגסוג הגדולים שלה, השיא שלה, במחצית הראשונה של המאה השמינית לפני הספירה, בימי המלך הגדול מכולם, שכבר דיברנו עליו, ירובעם השני. ירובעם השני, זה האיש שאליו צריכים לשים לב. אגב, זה מלך, אתה רוצה לראות איך הוא נראה?
בטח.
בהזדמנות.
יש לך פספורט, סלפי הוא עשה?
יש כן. סלפי, יש, הוא עשה סלפי.
כן.
איפה? בציור על טיח בקונטילת הג'רוד. בסיני, שהיא אתר צפוני, ישראלי, במחצית הראשונה של המאה השמינית לפני הספירה, יש שם ציור של מלך יושב על כס, והחוקרים אומרים, אוקיי, אם זה מלך ישראל יושב על כס, אולי זה ירובעם השני. אז אם אתה רוצה לראות איך נראה אחינו ירובעם, אתה מוזמן אל הציורים.
אז אנחנו נעלה גם את התמונה הזאת.
כן, הציורים.
לשם.
יפה. עכשיו אנחנו צריכים לראות למה כתבו אותם. מה הסיפור כאן בדיוק? למה יושב מלך ויגיד, יאסוף את הסיפורים האלה ויחבר ספר מושיעים? למה? אז כדי לענות, צריך ללכת על האידיאולוגיה. כדי להבין את האידיאולוגיה, צריך להבין את הגיאוגרפיה. אז מה הגיאוגרפיה של סיפורי המושיעים? אנחנו נמצאים בהר המרכזי, מחבל בנימין ועד צפונה, עד העמק, בעמק, ובגבעות שמשקיפות על העמק מצפון מזרח, אזור התבור, נאמר כך, והגלעד מדרום ליבוק. זאת הזירה. שים לב, אין סיפור מושיעים על המישור החוף, שהיה ממלכת ישראל בשלב מסוים. אין סיפור מושיעים על האזור הפנימי של מואב, שנכבש על ידי העומרידים. אין סיפור מושיעים על האזורים של הירמוק, שנכבשו בימי ירובעם השני. אין סיפור מושיעים על הגליל. שים לב לזה.
כל הדרום.
שאלת השאלה נפלאה, יותם, אנחנו משאירים
איפה בר שבע? איפה חברון?
זה, כן, משאירים את זה רגע בצד העניין הזה. נכון, איפה בר שבע? אז תכף נדבר על כך, זה לא בישראל, אבל
כן.
יש לזה, השאלה היא שאלה במקומה, שאלה טובה מאוד. אבל תשים לב שגם בסיפורים האלה, סיפורי המושיעים האלה, ציירתי מפה, נכון?
כן.
יש בחורים במפה הזאת. למשל, העמק המזרחי. אם יש לך את נחלת מנשה, ואם ברק פועל באזור התבור, מה קורה באזור בית שאן? למשל, רוב נחלת אפרים, שהיא נחלה מאוד חשובה במקרא, איננה, בעצם. גם הגלעד הצפוני, יש חורים בסיפור. אז מה עושים עם החורים האלה? ובכן, כדי להבין...
אולי לא היו שם בעיות, אתה יודע?
כולם התנהגו יפה.
כן, כולם התנהגו יפה. סך הכל באנו, אמרנו, זה שלנו, וכולם הלכו.
שהרי שנינו מפקפקים באפשרות הזאת.
נכון. אוקיי.
אז איך אנחנו נבין מה הולך כאן? למה יש חורים? גם קודם כל ייצרנו מפה, ואז אמרנו, רגע, אבל יש בחורים. אז מה הולך כאן? כדי להבין מה הולך, צריך להתחיל להתבונן עכשיו, אנחנו פונים אל השופטים הקטנים. יש בספר שופטים, שני מקומות, בפרק י' ובפרק י' ב', שלפתע פתאום מכניסים מין הודעות קצרות, זה כמו מבזק. יש תוכנית...
והרי ידיעה שהגיע זה אתה.
כן, breaking news, כן. מבזק חדשות שמספר בצורה טלגרפית על עוד איזה אחד כזה.
בלי הפורמולה הזאת של...
בלי כל הסיפור הגדול, כן. וגם כמו שזה מופיע היום בפנינו, זה די דויטרונומיסטי, דברימי באופי, אבל נדבר על זה. אז פתאום מספרים לך על תולה בן פועה, ועל יאיר הגלעדי, ועל יבצן מבית לחם, ועל אלון הזבולונים.
כל אחד זוכה לארבעה, חמישה פסוקים במקסימום.
שניים, כן, במקסימום, שניים, שלושה.
כן.
ועבדון בן הלל, הפרעתוני, כן? אלה מין הסיפורים של המושיעים הקטנים, יש שם חמישה. עכשיו, בוא נראה איפה הם. אז קודם כל, כאמור, אין כאן מחזור, אתה אמרת, ואתה צדקת, אין מחזור חטא, עונש, צעקה וישועה וכל זה. והם מאוד טלגרפיים. ואין גם בצורה ברורה אויב וקרב. וכרגע הם מאוד דויטרונומיסטים בלשון שלהם. אבל מה מקורם? האם הדויטרונומיסט המציא אותם? למה? וגם השמות שמופיעים, אחד הסימנים הברורים לסיפור שיש לו איזשהו זיכרון, שמספרים על מקום לא ידוע. אם אתה מספר במקרא סיפור על ירושלים, על חברון, על בית אל.
אפשר לבדוק על, אותך.
בדיוק, על מצפה, על שומרון, על שכם, על מחניים ופנואל. אתה יודע איפה אתה נמצא, אתה מתחיל לומר, אוקיי, אז בוא נראה למה הוא אומר את זה, ומי אומר את זה בדיוק, ולאיזה תקופה זה מתאים, בוא נבדוק את החפירות. כשאתה מביא פתאום כל מיני שמות שלא הופיעו בשום מקום אחר, אתה אומר, רגע, מה הולך כאן? זה רמז שמדובר בסיפורים קדומים. בוא נראה את הגיאוגרפיה רגע, יותם. תולה בן פועה, הוא משבט יששכר, והוא משמיר בהר אפרים. המקום מופיע פעם אחת. הר אפרים, לא ארץ אפרים. הר אפרים זה ביטוי מקראי לכל ההר המרכזי. בנימין אפרים ומנשה. שזה אפשר להראות בצורה די ברורה. והמקום לכן אמור להיות באיזשהו מקום בגבול נחלת אפרים. כלומר, הייתי אומר, מצפון מזרח לשכם, קרוב אל העמק המזרחי. אז אם הוא יששכרי משמיר בהר אפרים, סתמנו חור.
כן.
סתמנו עכשיו את החור של העמק המזרחי. יאיר הגלעדי, כאן גלעד זה שם של אזור, לא שם של עיר ככל הנראה, והוא נקבר בכמון, בגלעד. שוב, שם שלא כל כך ידוע. ועד כמה שאנחנו מסוגלים לזהות את הסיפור הזה כאן, אז אנחנו מדברים על אזור מצפון לירבוק. אופס, סתמנו עוד חור. כן, מצפון לירבוק. שים לב, אגב, ליאיר הגלעדי, שהסיפור שלו הוא הסיפור המלא ביותר. הנופך של הסיפור הזה הוא מאוד בז'אנר של סיפורי המושיעים, כזה fairy tales, כזה כן. אגדה כזאת, כן? אנחנו קוראים שמה, ויעקב אחריו יאיר הגלעדי, וישפוט את ישראל 22 שנה, והיו לו 30 בנים רוכבים על 30 עיירים, ו-30 עיירים להם יקראו חוות יאיר עד היום הזה בארץ הגלעד. זה מסיפור כזה.
כן.
אז זה יאיר. יבצן, הוא מבית לחם. רגע, מה קורה כאן? אז איזה בית לחם זאת?
אוקיי,
יש,
נכון.
יש בית לחם ביהודה, ויש כן. בית לחם הצפונית, כן? בנחלת זבולון. אבל אילון הוא זבולוני, הבא אחריו ברשימה. אז מה, יש שם בפינה הקטנה הזאת, שמצפון למק, מצפון מערב למק ישראל, יש שני שופטים, למה? אז בוא נשים את יבצן רגע מבית לחם בצד, יש לנו את אילון הזבולוני. ועבדון בן הלל הפרעתוני, זאת פרשה מאוד מאוד מסקרנת, אפשר לדבר על זה שעה, פרעתון מופיע עוד פעם אחת, בן גיבורי דוד, יש אחד פרעתוני, בנייה, וגם, אני לא רוצה לבלבל את המאזינים יותר מדי, אבל אני אעשה איזה קפיצה, מותר לי, תן לי אישור
אחד, רגע, יאללה, קפוץ.
אנא בבקשה יותר. כן. בספר מכבים א', יש רשימה מאוד מעניינת של ביצורים שביצר המצביא הסלוקי, בקחידס, ביהודה, כתוב בפורש ביהודה, ושם מופיע מקום בשם פרעתון. אז מה, היו שני מקומות באותו שם, פרעתון, או מקום אחד? לא ניכנס כרגע לכל הפלפול הגיאוגרפי-היסטורי. אני אסכם את זה במשפט אחד. סביר להניח שפרעתון היא בנחלת אפרים.
וזה אוקיי, לא, ואז זה סוגר לך
זה
עוד
לא
איזו.
כדי לסתום, אלא כיוון שהיא שם, היא סותמת. אנחנו סותמים.
אוקיי.
זה לא שעשיתי כאן תרגיל של מעגלי.
כן.
אני מתייחס לכל ספרות המחקר. זה כנראה שם, ולכן בעצם כשאנחנו מוסיפים את סיפור השופטים הקטנים לשופטים הגדולים, אז אנחנו מקבלים בעצם מפה שלמה. המפה היא, עכשיו קיבלנו את כל התמונה, תסתכלו במפה שאתה תשים תעלה, כל הנחלה הזאת, בנימין אפרים, במושגים שבטיים או גיאוגרפיים, הר המרכזי מצפון לירושלים עד העמק, העמק, עמק ישראל, עמק בית שאן, והגבעות החולשות אליו מצפון מערב, אלון וזבולוני, ומצפון מזרח, ברק ומקדש, והגלעד כולו, מצפון ומדרום ליבוק. מה זה?
השאלה פה שלי עולה ישר, האם היו סיפורים והם פשוט יושבים טוב על המפה וחלקם לא גדולים מספיק, או שהיו סיפורים גדולים והיה צריך למלא בסיפורים קטנים, אז הלכו וחיפשו ומצאו סיפורים קטנים כדי שהתמונה תהיה מלאה.
כל, או באמת שאתה צודק, יושב מחבר ספר המושיעים ומחבר את הסיפורים שמונחים לו, ואז או הוא עצמו, או אחד שבא בזמן קצר אחריו, אומר, רגע, מה, זה לא בסדר.
משהו. שמישהו ימצא לי פה איזה סיפור מהגלעד הצפוני.
תביא איזה סיפור על יששכר, כן. אז יש עוד מסורות, ואולי לא כולן נכנסות כאן, הוא ליקט את המסורות המתאימות, ויצר מפה אחת שלמה.
תראה, אבל אם אמרת לפני זה, שהיא מאוד ייתכן שזה באמת משקף דברים קדומים, משקף זיכרונות קדומים, אז יכול להיות שהיו המון סיפורים כאלה, ורק היה צריך פשוט למקם אותם על המפה, לנעוץ את הסיכות על המפה.
נכון, נכון, זה בדיוק, לכך בדיוק אני מתכוון ומרמז בדיוק לעניין הזה, ואז הוא יוצר מפה, תכף נראה מהי המפה הזאת, נחזור. לפני שאנחנו הולכים לשם, אני רוצה להזכיר עוד בקיצור נאורת עוד שני עניינים, כדי שהמאזינים לא יבואו אליי בטענות.
אוקיי.
אני עכשיו מגן על הגפיי.
אוקיי.
יש עוד שני סיפורים בספר שופטים, שנשמעים כמו טלגרפים כאלה. אחד, זה על שמגר בן ענת, בפרק ג' פסוק 31. לא ניכנס יותר מדי לעומק, אפשר לומר שסיפור שמגר הוא נועד להסביר את הופעתו בשירת דבורה, והוא סיפור שהוא מחובר היום על הפלישתים, על ידי עורך מאוחר, הוא במקור היה משהו צפוני, אבל קשור לסיפור, לשירת דבורה. עתניאל בן קנה זה יותר מסובך. כי כאן, קרא את זה כאן רגע אחד על עתניאל, וישו בני ישראל את הרע בני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהיהם, ויבדו את הבעלים ואת האשרות, ואיחר אף אדוני בישראל, וימכרם ביד כושן רשעתיים, מלך הרם נהריים. הביטוי הזה הוא ביטוי מאוחר. אבל הסיפור הוא מעניין. אנחנו יודעים מאיפה עתניאל בן קנה זה. מנחלת כנז, הוא בא מהחברון, אז צריך לשים את זה רגע בצד, למרות שכרגע זה מופיע בספר שופטים בפרק ג' ישר שמתחילים סיפורי המושיעים כאיזה מין משל פתיחה. הנה, כאן היו תיאורים מפורטים בהתחלה, במבוא לספר שופטים, איך היה המחזור הזה של החטא והצעקה והישועה, והחטא שוב, אז הנה דוגמה, זה כאילו דוגמת פתיחה כזה, מבוא.
לפורמולה,
כן. אבל אולי בכל אופן יש משהו יותר מזה. תכף נגיע לזה. אז איך להבין את הגיאוגרפיה של השופטים הקטנים? אז ככל הנראה הם יוצרים את המפה, וככל הנראה הם פרדויטרונומיסטים. אין היגיון לגבוש שדויטרונומיסט יבוא ויספר לך על שמיר בהר אפרים, ועל כמון בגלעד, מה מימו, ועל אילון שהוא נקבר שם באיזה עיר נידחת בשבט זבולון, או על הפיראטוני, כן, אבדון בן הלל. עכשיו אנחנו מגיעים לפאנצ'ליין, כן? מה המטרה של כל הדבר הזה? למה כתבו את זה, סיפורי המושיעים? ואנחנו מדברים שוב על האופק הקדום. בסוף אני אומר איזה מילה או שתיים על הפולמיות המאוחרת. אז אנחנו כאן רואים מפה של גרעין ממלכת ישראל. אולי מה שנתפס בממלכת ישראל כההתחלה, כגרעין הקשה לפני ההתפשטות הטריטוריאלית בימי שושלת בית עומרי ומאוחר יותר. שים לב יותם, וישימו לב המאזינים, שהגיאוגרפיה שתיארתי היא לא תלושה מן מציאות המקראית האחרת. כלומר, למשל, מסיפור בית שאול. יש במקרא פסוק אחד שהוא נדון על ידי החוקרים בצורה מסיבית בעבר. וזה הפסוק בשמואל ב', פרק ב', פסוקים 8 ו-9. אני מדלג רגע אל ימי שאול, ראשית המלוכה. שם נאמר כך, ואבנר בן נר, שר צבא אשר לשאול, לקח את איש בושת בן שאול, ויעבירהו מחניים. הוא העביר אותו את הירדן, אל העיר מחניים, שהיא יושבת בעמק של היבוק. עכשיו שים לב יותם, וימליכהו, ויש כאן מושגים גיאוגרפיים, אל הגלעד, ואל האשורי, ואל ישראל, ועל אפרים, ועל בנימין, ועל ישראל כולה. אני לא אכנס כרגע לכל פרטי הפרטים של הדבר הזה, נאמר
כך. אבל באופן כללי, זו המפה שתיארת לנו ממש לא מזמן.
ממש כך. זו המפה. זו המפה, כלומר, שבמסורת המקראית, שאול, המלך הראשון, לפי דעתי הצפוני, הישראלי, הוא שולט על אותה טריטוריה. וגם יש עוד רמזים לכך, למשל סיפור יעקב, שהוא סיפור צפוני גם כן. איפה הוא מתרחש? הוא מתרחש בעבר הירדן, בגלעד, סביב היבוק, ואז בין שכם ובית אל. גם הרמזים שיש בטקסט המקראי להקמת המלוכה בימי ירובעם הראשון. לא, זה לא המקום להיכנס לכל פרטי הפרטים, אבל זה מדובר על אותה טריטוריה פחות או יותר. זאת אומרת, זו הטריטוריה שאני קורא לזה עכשיו ליבת ישראל. הליבה של ממלכת ישראל שממנה היא מתחילה להתפשט. עכשיו, למה צריך את סיפורי הליבה? וכאן אפשר להתחיל להתפלמס פולמוס כזה או אחר. אני אתן דוגמה אחת, שאפשר לקבל אותה, אפשר פחות, אפשר יותר. אם הסיפורים נכתבו בימי ירובעם השני, הוא היה נמשידי, משושלת הנמשים. אתם זוכרים, המאזינים, וגם איתם זוכר, שיש שושלות, להבדיל משושלת בית דוד ביהודה, בישראל היו שושלות אחדות, היו יריבויות ביניהן. יש שושלת בית עומרי, חזקה מאוד. יש לנו יסוד להאמין שהיא באה מנהר, אולי באזור שומרון, ששם גם עומרי הקים את בירתו, באחוזה של שמר, אבי ההר, אם מישהו זוכר את פסוקיו מספר מלאכים. הנמשידים באים מן העמק, מן העמק המזרחי. הם באים מהאזור של בית שען, גלבוע, עמק מזרחי, אזור הירדן. יש לזה רמזים שונים בטקסט המקראי, וגם יש ממצאים מחפירת עמיחי מזר בתל רחוב, וגם מחפירה שהייתה בעבר פעם בתל עמל, ליד קיבוץ ניר דוד היום, ששם מופיע השם נמשי על חרס. אז יכול להיות שבין היריבויות האלה, היו אומרים להם, אתם בכלל לא ישראלים. אתם הרי מהעמק, אתם הכנענים האלה.
תחזרו לאיפה שבאתם, אם אנחנו מחברים את זה.
מי אתם ומה אתם? אתם לא אמיתיים מחבל ההר, שהוא הליבה האמיתית של ממלכת ישראל. אז יכול להיות שהמאמץ הזה בא להגיד, רגע, רגע, מאוד אופייני לעבודת הסופרים המקראיים. רגע, רגע, יש לך איזה מין קול כזה ברקע, שאומר לך משהו ואומר, תשמע, אני אספר לך באמת מה הלך כאן.
והוא מספר... מה זאת אומרת, אני לא מפה? בטח שאני מפה, הנה
השופט שלי, והנה פה, והנה שם, והכל, כל הטריטוריה...
והוא בא אחרי זה, והיה אחריו ההוא.
נכון, ואנחנו בתור, אל תדאגו, הסר דאגה מלבך, אנחנו מתוך ליבת ממלכת ישראל.
זאת אומרת, אתה מציע שבעצם הסיפורים האלה נולדו או נרשמו או אוחדו על רקע מלחמות פנימיות פוליטיות בממלכה הצפונית.
על רקע למתחים פוליטיים בממלכת הצפון. כן, הייתי אומר, זאת אחת האפשרויות.
כן.
יש אפשרויות נוספות שבאות מעניינים של, למשל, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, סיפורי הפולחן בממלכת ישראל, כאן היו המקדשים המרכזיים של ממלכת ישראל.
זאת אומרת, מלחמות דת, לא מלחמות
שגם
פוליטיות.
שגם יש צד תיאולוגי אולי קלט, פולחן, כן. לעניין הזה. אבל אני הבאתי את זה כדוגמה, כן, כי יש אפשרויות נוספות לפענח את העניין הזה, שכיצד הם ראו את ליבת הישראליות, נאמר, מי הוא ישראלי? מי הוא ישראלי אמיתי? נאמר, זה כמו מי הוא יהודי, כן. מי הוא ישראלי אמיתי? ואז יש כאן עוד עניין אחד מאוד מעניין, שאני לא יכול להתאפק, אז אני אומר אותו. כן, אני ידוע באחד שחלקו שלי השתלט על מאווייו
אני זורם איתך.
בפרשנות ההיסטורית, כן. המאזינים צריכים לשים לב לעניין הזה של יבצן מבית לחם, ושל עותניאל בן כנז מחברון, מהאזור של חברון.
למה דווקא הם?
למה דווקא הם? כי יכול להיות שיש כאן מסר יותר מורכב מזה. שהנה הליבה של הישראליות במובן הרחב של המילה, כולל גם ליבת ממלכת ישראל וגם ליבת ממלכת יהודה. זאת אומרת, הנה יש לך כאן דבר שאני בשנים האחרונות די דוחף אותו, שהרעיון של ממלכה מאוחדת של ישראל ויהודה יחד, הוא בא מהצפון, הוא בא מהימים האלה. ויש לזה כל מיני רמזים, לא רק כאן. זה רמז קטן, יש רמזים הרבה יותר חזקים לעניין הזה. וזכור בבקשה שבימי ירובעם השני, יהודה הייתה וסל של ישראל. כי אביו של ירובעם השני, יואש, על פי ספר מלכים, הכניע את אמציה, מלך יהודה, בקרב בבית שמש, ולאחר מכן גם פרץ את חומות ירושלים. ביטויים שבאים להגיד לך, יהודה היא וסל שלנו. אז אולי זה לא מקרה שדווקא בחרו את יבצן מבית לחם ואת עותניאל בן כנז. אז זה ככה לבסוף.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. אם אתם עובדים בהייטק ועוד לא שמעתם על מדולה, אז בהחלט הגיע הזמן. והפעם יש לכם גם הזדמנות להכיר את אחת המגייסות שאולי תמצא לכם את העבודה הבאה שלכם. הכירו את שני הימלבלוי.
אני שני, בת 28, אימא לשתי בנות, ואני כבר במדולה שנה וארבעה חודשים.
לשני היה ברור כבר מהרגע הראשון מה היתרונות שיש במדולה ואיך היא יכולה להביא אותם לידי ביטוי.
מה שבעיקר עושים משך זה הדגש ששמים על המועמדים בתוך כל החיפוש הזה, שלא סתם אנחנו מקבלות קורות חיים ומשגרות אותם ככה לכל עבר, אלא באמת שלוקחים את הרגע הזה לעצור, רואים בכלל עם המועמד הזה שעכשיו קיבלנו, יש לי בכלל למה להרים אליו את הטלפון, יש לי מה להציע לו בכלל, כדי לא לבזבז את הזמן שלו. מה שבעיקר חשוב לי לפחות, זה להבין ממנו מה הוא מחפה, מה מבחינתו הפנטזיה של המקרה הבאה שלו.
אבל משרת החלומות, זה לא רק בכותרת התפקיד או במקום עבודה נוצץ, יש הרבה מעבר לזה.
אני חושבת שהאנשים שמבלים את מרבית היום שלהם בעבודה, חשוב להם שהם יגיעו למקום שהם מרגישים בו נעים, ושהמנהל הישיר שלהם זה מישהו שהם מסתדרים איתו. אני נתקלת בהרבה והרבה מועמדים, שאני שואלת לגבי השכר שהם מצפים, אז אומרים שיותר חשוב להם למצוא מקום שנותן להם את הערך המוסף הזה. אני חושבת שזה מה שיש לחברות שלנו באמת להציע.
מדולה עובדת עם מגוון רחב של חברות, עם לא מעט משרות בלעדיות, ונמצאת בקשר הדוק איתן, מה שמגדיל את סיכויי ההצלחה שלכם במציאת העבודה.
קודם כל, העובדה שאני מצאתי לנכון לשלוח אותו למשרה הזאת, כי אנחנו באמת מכבדות את החברות שלנו ומשתדלות להעביר מועמדים שקולים להם בול למה שהם מחפשים. המטרה שלי היא לעזור לאנשים למצוא עבודה, היא לא לשלוח לכמה שיותר מקומות את קורות החיים. לכן גם השאלה שמובילה אותי זה בעצם מה המועמד מחפש, כדי לנסות ליצור את ההתאמה הכי הכי מדויקת שאפשר. שהוא יגיד, וואלה, הגעתי למקום שרציתי, וזה המקום שלא רציתי להגיע. וזה נראה לי ככה באמת עוד משהו שמייחד אותנו משאר החברות, שזה לא תמיד הכמות, אלא האיכות והדיוק והירידה לפרטים הקטנים, ובאמת למצוא למועמד את ההתאמה המדויקת, זה מה שבעיני רוחנו.
מדולה מגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מהבטחת מידע ופיננסים ועד machine learning. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות.
מה היה לנו?
נסכם.
מה היה לנו היום? אז קודם כל, אתה שאלת את השאלה, שאני חייב לך תשובה עדיין. האם יש תקופת השופטים?
כן.
אז הנה הגענו למתן התשובה. כן ולא.
כן ולא. גם זה כרגיל.
כרגיל, כן. כי כרגיל, בדיוק, במחקר המקרא זה תמיד כן ולא. זה תמיד מסובך ומורכב. אי אפשר לראות את הדברים האלה בצורה פשטנית. אני תמיד מגחך לעצמי שאני שומע קריאה פשטנית של המקרא, כי כבר ספינוזה אמר שאי אפשר לקרוא את המקרא ככה. כבר עברו 400 שנה מאז, ועדיין אנחנו עושים את 450. ואנחנו עושים עדיין אותה טעות. אז זה לא ממש תקופת השופטים, הסיפורים לא מכסים את פרק הזמן של 200 שנה באיזה סדר קרונולוגי מחורבן הרי כנען עד הקמת המלוכה. אבל הם כן מספרים סיפור בממלכת ישראל, בממלכה הצפונית, מה בדיוק התרחש בימים שלפני הקמת המלוכה ובזמן הקמתה. עכשיו, המטרה לא הייתה הפסוק האחרון בהתחלה של ספר שופטים. מטרת מחבר ספר המושיעים לא הייתה להגיע אל בימים מהם אין מלך בישראל, ואז להגיע לבית דוד, כי לא זו מטרתו בכלל, הוא מישראל בכלל. אז המטרה הייתה אחרת. אני חושב שבימי ירובעם השני, היה מהלך של קיבוץ המסורות המכוננות של ממלכת ישראל. זאת אומרת, סיפורי מלוכה קדומים, אולי מסורת על ירובעם הראשון, מסורת יהוא, מסורת שאול, סיפורים הרואיים, סיפורים מכוננים, מציאת מצרים, סיפור יעקב, כל זה כונס, הובה לכתב, האם זה היה חיבור אחד או לא, אין אפשרות לומר, אבל אם זה נכון שככה היה, זה היה המהלך, זה משמעותי, כי אז אנחנו מדברים בעצם על המהלך הראשון בחיבור טקסטים של ימים יהפכו למקרא. אז זה מאוד משמעותי. שירובעם השני, אולי בימיו, מתחיל להתגלגל המהלך הזה שבסוף מתחבר לספר הספרים. ביהודה, כמובן.
כן.
כמובן שהמחבר הדויטרונומיסטי לאחר מכן משתמש בחומרים האלה, והוא זה שמכניס את המעגל הזה של החטא ועונשו והזעקה והישועה ושוב חטא וכדומה. זה דויטרונומיסטי, כי זה מוביל...
הוא מזריק את הפרסומות שלו לתוכנית.
הוא מוביל אל שושלת בית דוד, זה הוא שמוביל אל שושלת בית דוד, לא הטקסט הצפוני.
כמו שאמרת, רבדים, רבדים.
ולאחר מכן יש רבדים יותר מאוחרים, ואני לא יכול לפתור את עצמי בסופו של דבר בלי סיפור יותם, משל יותם, כי אתה, אני יושב מול יותם.
בכל זאת.
אז אני חייב
נצר ליותם עם רבים.
בדיוק. משל יותם הוא דוגמה, כמו סיפור בת יפתח, שדומה מאוד לסיפור איפיגניה במיתולוגיה היוונית. משל יותם הוא משל מאוד מעניין, החוקרים התלבטו מאוד, זה ברור שיש כאן איזה מהלך פולמי, איזה ביקורת. על מי הביקורת? במשל יותם.
פשוטו, על אבי מלך, אבל ברור שזה לא שם.
נכון, אז על מי בדיוק? אז על מי, מה עומד מאחורי העניין הזה? אמרנו כבר, המחברים האלה היו גאונים, הם לא היו תמימים.
כן.
הם לא כתבו בסגנון עיתון יומי בארץ נידחת.
גם קראו לו יותם ולא בסתם. זאת אומרת...
כן, בדיוק. הכל, שום דבר לא מקרי שם. אז יש בעצם כמה דעות לגבי העניין. אז זה ברור שמשל יותם הוא לא חלק מהסיפור, די ברור, הוא לא חלק מהסיפור המקורי. האם מדובר כאן בפולמיות נגד השומרונים? מאוחרת? שאז כבר זה בא מיהודה מאוחרת, נגד השומרונים, שהם לצנינים בעיני היהודאים okay. בתקופת הבית השני. או, לפי דעתי, זה בא, דעתי הצנועה, זה בא מתקופה מוקדמת יותר. יותר קל לראות את זה כביקורת על ממלכת הצפון, מיהודה בזמן שהממלכה כבר איננה. כי בתוך משלי אותם, יש עוד רמזים פולמיים בסיפור אבי מלך, אלה רמזים לדמויות ומקומות שהיו קשורים בממלכת הצפון. אז יכול להיות שההכנסת החלק הזה אל הסיפור היא מאוחרת דויטרונומיסטי, אבל בכל מקרה, משל יותם הוא דוגמה עבורנו למהלך המאוחר שהביא את ספר שופטים למצב שבו הוא מונח לפנינו היום.
אז אחרי הדברים הנוקבים האלה ומיקומי בדרום, אז אני חושב שאחרי שיצאנו ממצרים, כן או לא, וכבשנו את הארץ, כן או לא, והיינו שופטים דווקא כן, אני חושב שאנחנו די בנויים לעבור למלוכה. אז אנחנו נאלץ לסיים פה.
אנחנו נסיים אבל, עכשיו. ואם מקום הדין את ההר ולא תהיה לנו ברירה, אנחנו אז, כן. נגיע
שאול
גם...
שאול דופק בדלת.
שאול מתדפק על דלתנו, ואחריו עומד בתור דוד, ומיד אחריו שלמה.
פרופסור ישראל פינקלשטיין, תודה רבה לך על הדברים האלה.
בשמחה רבה.
תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאיתמר סוויסה, העורך והמפיק המופלא שלנו. תודה לחוסה, פשוט כי אתה שם. בקרו אותנו בעמוד הבית של עושים היסטוריה. תנו לנו לייק בפייסבוק, בעמוד עושים היסטוריה בפייסבוק. חדשות העולם העתיק, הקבוצה שהיא כבר בית שני לנו, שם אתם מוזמנים לדבר איתנו באופן ישיר, להעיר הערות, לשאול שאלות. עד כאן הפרק הזה של עושים תנ"ך. תודה רבה, פרופסור ישראל פינקלשטיין. תודה לכם על ההאזנה.
תודה רבה.
ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.